אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אל כלא השרון מגיע עובד סוציאלי. הוא סיים את הלימודים ממש עכשיו. בן 28, שהתקבל לעבודה ראשונה בשירות בתי הסוהר, מלא בהתרגשות ומוטיבציה. מאחורי שער הברזל והזמזמים, הוא פוגש לראשונה אסירים.
מאוד גברים, רק גברים.
הוא ידע שהוא עומד לפגוש רק גברים, ובכל זאת המראה הזה מכה בו ומעלה סימני שאלה. אז הוא מנסה לברר כמה אסירים גברים וכמה אסירות נשים יש במדינת ישראל של אותה שנה, 1994.
היו 5,500 אסירים פליליים ו-220 אסירות פליליות. היום אנחנו מדברים על למעלה מ-10,000 אסירים פליליים ו-170 אסירות פליליות, ולא הבנתי את הקטע. זאת אומרת, אמרתי, הרי מדובר באותם בתים, זאת אומרת, הבן הזה גדל עם אחותו. בכל זאת יש כאן איזושהי הסללה שונה של חוויית המצוקה לכדי עולם שיש בו אלימות ועבריינות ו... פשע לעומת נשים שגם הן חוות מצוקה, אבל זה לא מנותב לאותם זירות. ואז התחלתי לשאול פשוט שאלות, רציתי להבין מה הקטע, ולא כל כך קיבלתי תשובות, והחלטתי להתחיל לחקור את זה, ללמוד את זה, לקרוא על זה, ואז הבנתי שאני צריך ללמוד על גברים.
היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על המגפה. את הפרק הזה ילווה דוקטור יאיר אפטר, עובד סוציאלי שמתמחה ב...
טיפול בגברים שנוהגים באלימות, ותשימי לב, אני לא קורא להם גברים אלימים, גברים שנוהגים באלימות, כי אם הם אלימים, זה זהותי.
ובמינוח הזה תמונה גם האמונה שיכול להתחולל שינוי. אז יחד עם יאיר נביט במגפה דרך הפרספקטיבה של גברים שנוהגים באלימות. נבין מהן הסיבות שמובילות להתנהגות אלימה, ומהם הגורמים שמשפיעים על הצלחת הטיפול. לא נלווה סיפור של איש אחד, אלא נלמד מאלפי גברים שהסיפורים שלהם נכנסו למחקר, לספרות, לתרבות. אלה הגברים שיאיר פגש ב-23 השנים בהן ננחה קבוצה טיפולית, ועדיין פוגש בקליניקה. השאלה הראשונה שאיתה יאיר יצא למסע הזה, הייתה מהי בכלל זהות גברית.
קשה מאוד להגיד מה זה גבריות, הרי היא משתנה בהקשר של מקום וזמן. זאת אומרת, גבריות מלפני 100 שנה היא לא הגבריות של היום.
גבריות של חרדים היא לא גבריות חילונית, גבריות אמריקאית היא לא גבריות ישראלית, ויש עוד המון דוגמאות. במחקרים על גבריות נמצאו מאפיינים שדרכם גברים מגדירים את הזהות הגברית שלהם. חשוב לומר שהדברים משתנים, ויש המון גברים שהשילו מעצמם את ההבניות המגדריות, מתנגדים לחלק מהתמות האלה ומגדירים גבריות חדשה.
אבל בכל זאת יש תמות מרכזיות, שכששואלים גברים מה זה להיות גבר, אז הם מדברים על 6 תמות מרכזיות. אחד, זה תחרותיות והישגיות. גבר צריך להשיג. כן, יש משהו בגבריות שעסוק בלהשיג, ולכן אנחנו נראה גברים יותר באמת בעולם הקריירה, הם יותר הישגיים, אולי הישגיות שקשורה לכסף, למעמד, ליוקרה, ותחרותיות. בנים גדלים במגרש המשחקים, בדרך כלל בקבוצות שמתחרות האחת בשנייה, הם אוהדי קבוצת כדורגל, ומן הסתם התפיסה של מנצח מפסיד היא תפיסה מאוד שגורה בקרב גברים, שיש לה השלכות גם פסיכולוגיות במובן הזה, שכשאתה מנצח, אז מישהו מפסיד, למישהו כואב. זאת אומרת, כשאתה שמח, מישהו אחר עצוב. יש לזה השלכות פסיכולוגיות במובן הזה, שכשאתה מתחרה, אז אתה באיזשהו מקום מאבד את האמפתיה. כי אתה שמח בכאבו של האחר. האמפתיה זה המקום הזה שבו אני יכול לכאוב את כאבו של האחר.
התמה השנייה היא דיכוי רגשות. כלומר, הציפייה מגברים שלא יביעו רגשות.
זאת אומרת, בנים ובנות בוכים, צוחקים, נשענים, נתמכים, נזקקים באותה מידה, בנים תינוקות ובנות תינוקות, באותה מידה, אין שונות, אבל קורה משהו בתהליך הזה של הבניית הגבריות, שבו גברים נאלצים לאבד את קולם הרגשי, הם נאלצים כי הם לא בוחרים בזה, הם פשוט מצופים חברתית, תרבותית, כמובן בתהליכים גם לא מודעים בתוך מערכות יחסים עם הוריהם, הקייגיברס שלהם, הם נאלצים על מנת להיות בנים, ולאחר מכן גברים, להשיל מעליהם את המיומנות, ואת היכולת שהיא קיימת, ואפילו אף לזלזל בביטוי של רגשות באופן ספונטני. וגברים גם חווים חרדה כשהם נתפסים בפגיעותם.
כמובן שיש גם גברים שמורגלים בשימוש בשפה רגשית ובהבעת רגשות. היכולת להשתמש בשפה רגשית זאת מיומנות. הליך החברות והציפייה מבנים שלא יביעו רגשות, מונעת מהם את התרגול של השפה הזאת. ואז, כשמגיע משבר בחיים שמצריך שימוש במיומנות הזאת, היא איננה.
אולי פוסט-טראומה בצבא, ואולי אובדן כזו אחר שאתה חווה מאנשים משמעותיים בחיים שלך, שאתה מבין שאם אתה לא תדבר את הרגשות שלך, או לא תבטא את הרגשות שלך, אז אתה משלם מחיר מאוד מאוד יקר, כי אתה לא מובן, ואז גם אתה, כשאתה לא מובן, אז גם מתייחסים אליך באופן שאולי מוטעה. אבל זה קשה, זה קשה, כי בכל רגע נתון, מצד אחד אתה מבין את הצורך, אבל מצד שני אתה גם חווה בושה ומבוכה, ואתה לא יודע איך הסביבה תקבל את זה, ואם אני אבוא לבת זוגתי ואני אגיד לה, תקשיבי, אני כואב לי, קשה לי, אני לא יודע איך היא תקבל את זה, כי הוא רוצה אותי אולי משדר ביטחון, ולא שברירי בתפיסה אולי שלה, שאני לא רואה בזה שבריריות, אני רואה בזה עוצמה.
התמה הבאה שדרכה מתוארת גבריות היא אנטי-נשיות. ההגדרה של גבריות על דרך השלילה, כל מה שהוא לא נשי. או כפי שכתב הסוציולוג הצרפתי פייר בורדיה,
גבריות נוצרת בתוך מתחם הגברים עצמם, והתפקיד שלנו כגברים זה לשמר, אגב הוא אומר את זה כמובן בביקורת, בסדר, אבל כך הוא מגדיר את הגבריות, הוא אומר, לנו הגברים יש משימה, לשמור על הגילה הגברית, שלא לתת לנשים להיכנס לתוך המתחם, ולכן גברים הם אלו שבעצם יפגעו בגברים אחרים, שחוצים את גבולות המגדר, לדוגמה הומוסקסואלים, בסדר? זאת אומרת, הגברים הם יהיו הראשונים, שיוחקו חוקים שמגבילים גברים הומוסקסואלים, או מטילים סנקציות על גברים הומוסקסואלים. אנחנו רואים הרבה פעמים שגם גברים הומוסקסואלים נרצחים בחברות מסוימות על ידי גברים אחרים, לא על ידי נשים. אז בעצם לנו הגברים יש משימה לשמר את הגבריות, שוב, בגלל העמדה הפריבילגית והעליונות שאנחנו זוכים לה.
התמה הבאה, שגם היא קשורה מאוד לאנטי-נשיות, היא הומופוביה.
כל מה שקשור לקרבה בין גברים, היא יכולה להיות קרבה אינטימית מינית, ויכולה להיות קרבה אינטימית לא מינית. אז כל מגע רגשי או מגע פיזי בין גברים מעורר חרדה בקרב גברים, אז גברים רואים בנשים כמי שיכולות להיות אמפתיות כלפי הכאב שלהם, קשובות, לא שיפוטיות כלפיהן.
התמה הבאה היא המפרנס.
אצל גברים עבודה זה חלק מהזהות הגברית שלהם. זה בעצם מחקרים, מה שקרה מטה-אנליזיס, זה מחקרים גדולים שנעשו על גברים, ששאלו אותם מה זה להיות גבר. וזה מעניין שמי שאסף את התמות, לא הייתה תמה של להיות גבר זה להיות אבא. אבל כששואלים נשים מה זה להיות אישה, היא תגיד זה להיות אימא. זאת אומרת, האבאות היא לא חלק מהזהות הגברית, אבל פרנסה היא כן חלק מהזהות הגברית, להיות איש עבודה, לפרנס.
התמה השישית והאחרונה היא הלוחם.
הלוחם? היא התמה השכיחה ביותר במחקרים אנתרופולוגיים, שנמצאו בקרב גברים. זאת אומרת שכשואלים גברים מה זה להיות גבר, זה להיות לוחם. הם יגידו זה בכל מיני וריאציות, אבל בגדול, לנצח, ללחום, להיאבק, להתגבר. אבל כשמדובר על יחסים וקשר, אין win-lose situation במערכות יחסים. מערכות יחסים שכשאתה מנצח והיא מפסידה, אז שניכם מפסידים. אתה תנצח אותה, היא תתרחק ממך.
כששאלתי את יאיר על הגורמים שמובילים גברים לנהוג באלימות, הדבר הראשון שהוא ציין היה העברה בין דורית. כלומר, גברים שגדלו בסביבה אלימה, שחוו אלימות מצד הוריהם, ובבגרותם משחזרים את האלימות.
זאת אומרת, כשאתה מדבר על אלימות, או כשאתה פותר קונפליקטים, בעיות ומצבים רגשיים של פגיעות בדרך פוגענית, או בדרך אלימה, או בדרך תוקפנית, אז אתה לא לומד. באותו רגע אתה לא לומד את השפה האחרת. את השפה של הדיאלוג, שפה שיש בה גם מרכיב של תקשורת בין אישי, או יכולת לבטא באופן אותנטי את התחושות ואת הרגשות שלך. אז בוודאי שבבית, ככל שאנחנו כהורים, נאמץ יותר שפה רגשית, ושפה שהיא פחות שפת הפעולה, אלא שפה שיכולה לדבר את החוויה, את העולם הפנימי שלנו כמודלינג, ולשאול את הילדים שלנו על החוויות, איפה הם נמצאים, אז בהחלט זה יכול לשפר את המצב.
הגורם השני לאלימות בקרב גברים לפי הספרות והמחקר הוא פוסט-טראומה.
אנחנו יודעים שאנשים סובלים מפוסט-טראומה, הם אנשים שיש להם קושי בביסות רגשות. ואז כשהם, הם בעיקר פוסט-טראומטי רוצה שקט בראש, זה מה שהוא רוצה. וזה הוא לוקח גרס, וזה הרבה פעמים הוא מתבודד, ומה לעשות? כשאתה חי בזוגיות אין שקט. והרבה פעמים הביטוי האלים, ההתנהגות האלימה, היא תגובה מאוד מאוד מהירה ואימפולסיבית לתחושה של הצפה רגשית, שבלתי נסבלת, ואז אני חותך את זה באבחה באמצעות ההתנהגות האלימה. אז זה נכון לגבי גברים שחוו טראומות בילדות על רקע אלימות כלפיהם, על רקע פגיעות מיניות, על רקע אלימות אפילו בבגרות שיכולה להיות קומבט PTSD, רקע מלחמה, רואים שכות הרבה יותר גבוהה של התנהגות אלימה בקרב גברים שהם רקע של טראומת מלחמה, למשל, בסדר? בהשוואה לגברים אחרים.
גורמים נוספים שיאיר הזכיר הם תפיסות עולם פטריארכליות, שלפיהן נשים נועדו בעיקר לשרת גברים, והן אלה שאחראיות על מערכת היחסים. הוא הזכיר גם דימוי עצמי נמוך של הגבר, קושי לבטא פגיעות ודיכאון.
דיכאון סמוי בקרב גברים. זה מושג שהתפתח אפרופו פסיכולוגיה חדשה של גברים, או הטיפול הרגיש מגדר בגברים. יש ביקורת גדולה על אופן החיזוי או ההבחון של דיכאון בכלל. אנחנו יודעים שגברים מתאבדים פי 4 מנשים. למרות שכשאנחנו מעבירים הבחונים של דיכאון, אנחנו רואים שנשים פי 2 סובלות מדיכאון בהשוואה לגברים. וזו שאלה מאוד מעניינת, איך זה יכול להיות אם גברים מתאבדים פי 4. אז זה איזשהו פרדוקס, הפרדוקס של הדיכאון, נקרא. ומתברר שאצל גברים, המופע של הדיכאון שלהם, הוא לא מתבטא כפי שהוא מתבטא אצל נשים. אצל נשים אנחנו נראה יותר מופע של עצב, אולי חוסר מטיבציה, ושינה מאוחרת, ובכי, ואצל גברים הרבה פעמים זה יהיה באי שקט פנימי, ועד כדי התנהגות אלימה, שימוש באלכוהול, התקפי זעם, שימוש בגרס, תחתם מסתתר הדיכאון. והרבה פעמים אלימות היא ביטוי של דיכאון.
הגורמים לאלימות קשורים לתמות של הגבריות שהזכרנו בתחילת הפרק, בייחוד דיכוי הרגשות. חשוב לומר שביטויים של אלימות יש בהרבה התנהגויות אנושיות, אבל כשמערכת יחסים בין בני זוג הופכת להיות אלימה, יש מרכיב שמפר את הסימטריה, והוא הפחד.
זה יכול להיות בנוכחות מאיימת פיזית, כניסה לתוך המרחב האישי שלי, שאין בה לא מילה ולא הרמת יד. זאת אומרת, המרכיב של הפחד הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי, והוא אולי אפילו יותר מרכזי, יותר חשוב, מהפרקטיקה האלימה עצמה. עד כמה אני מפחד מהאחר. וגברים הרבה יותר מפחידים. רוב הגברים יודעים את זה, וכשהם נוהגים באלימות, אז חלקם ממש גם משתמשים בזה, כדי להפחיד את בזוגן, כדי להשיג שליטה. ולכן כשאנחנו מדברים על אלימות, אנחנו מדברים על מרכיב של שליטה, הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בפרקטיקה האלימה. מה המוטיבציה של האלימות? האם היא אקספרסיבית? פשוט לשחרר איזה לחץ, כי עכשיו הבן שלי יצבן אותי, ואני פשוט צורח עליו להיכנס למקלחת, או שאני רוצה להפחיד אותו, או שאני רוצה להפחיד אותה, את זוגתי. ואז המוטיבציה היא אינסטרומנטלית, היא לא אקספרסיבית. האלימות היא למטרת שליטה בסיטואציה. ההפחדה היא הכלי, השליטה היא המטרה.
הטיפול בגברים שנוהגים באלימות מפרק וחושף את כל הגורמים שמובילים להתנהגות האלימה, ומהווה זירה בטוחה שבה אפשר להתאמן בכלים ודרכים חדשות לביטוי של רגשות והתמודדות עם קשיים.
צריך לאמץ איזושהי פרקטיקה שמאפשרת לך להיות אמפתי לתוקפן, ולא לקורבן. אני זוכר ש8 שנים אחרי שהתחלתי את עבודתי עם אותם גברים שנוהגים באלימות, כתבת של וואלה, באה לראיין אותי על עבודתי עם הגברים, ואז היא בשלם סלם אמרה לי, וואו, זה ממש נשמע שאתה אוהב אותם. עכשיו, מה שאני שמעתי זה עמדה שיפוטית שלה כלפיי, על איך אתה יכול לאהוב את הגברים האלו. ואז אני עניתי לה, וואו, זו המחמאה הכי גדולה שיכולתי לקבל, כי אני ממש ממש אוהב אותם, ואני באמת אוהב אותם. אגב, אני לא מאמין שאני יכול לעזור להם אם אני לא אוהב אותם. אני לא חושב, למה שבן אדם ירצה את עזרתי? שהוא מרגיש שאני מרוחק ממנו, שאני לא אוהב אותו, שאני כועס עליו. אז יש כעסים, כמו בכל מערכת יחסים, אז יש גם כעסים בתוך קשר טיפולי, אבל בסופו של דבר צריך להיות סביבה חמה ואוהבת. אני מאוד מאפשר, ואני מאפשר דיאלוג, ואני גם מאפשר תוקפנות בחדר. כשאני מנחה קבוצה, אז יש מקום לתוקפנות, יש מקום, כמובן אני מעודד ביטויים של אהבה וחום, ואפילו מגע, אני, גברים שרצו שאני חבק אותם, אז חיבקתי אותם, זאת אומרת, ממש חיבקתי אותם. עם זאת, כן, אני מביא אסרטיביות, אם צריך לעצור, אז לעצור, אם צריך להוציא מהקבוצה, אז גם קרה שהוצאתי מהקבוצה, גברים שאמרתי להם, סליחה, אין לך מה לחפש פה, אתה עכשיו קם ויוצא מהקבוצה. קרה מעט מאוד, זה היה נדיר, אבל גם את זה הייתי צריך לעשות, גם זה קרה כבר.
כדי שטיפול כזה יצליח, חשוב שהסביבה של הגבר שנוהג באלימות תתמוך בשינוי, שהוא עצמו יהיה מחויב לתהליך ויתמיד בו בקביעות, ושהמטפל, מעבר להכשרה ולהיכרות עם התחום, יהווה מודל לחיקוי, לגבריות אחרת.
איזה מסוג של היברידיות גברית. מצד אחד מביאה חלקים סטריאוטיפיים של לפעמים קשיחות ואסרטיביות, ומצד שני גם, אבל רגישות, ואני בוכה איתם. אני חושב, כמו שאמרנו מקודם, בשיחה על הגבריות, או על מגדר בכלל, אני חוגג את האפשרות שלי להחזיק את כל הפונקציות, ולא לוותר על אף אחד מהם, גם במרחב הטיפולי.
האזנתם והאזנתן למגפה. אני מאיה קוסובר, ואיתי בצוות העסקט, ניר גורלי ודניאל מאורר. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, תודה לנועם פלג ורותם פוגל על התחקיר. לספר של דוקטור יאיר אפטר קוראים גברים מדברים אלימות, עזרה נפשית לגברים שנוהגים באלימות בזוגיות, והוא יצא בהוצאת רסלינג. אם את או אתה זקוקים לסיוע, מספר הטלפון של מוקד החירום של משרד הרווחה הוא 118. הקווים של מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית הם 1202 לנשים, 1203 לגברים. פרקים נוספים של המגפה אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההזנה. ניפגש בפרקים הבאים.